טוב, שלום רב, יש הכוח לכל הלומדים, לכל המארגנים. ספר דברים נקרא ספר משנה תורה על פי הנציב, יותר מלשון שינון והעמקה. העמקת התורה כאשר עוברים לתורת ארץ ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל מעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת. גם פה יש הערה של הרב זצ"ל באיתור סופרים: משה היה כבד פה וכבד לשון, מעט לדבר. אהרון היה הדובר ומשה מעט לדבר, והנה את כל ספר דברים הוא מדבר בשטף. אומר הרב זצ"ל, גם אם דברי המדרש הללו הם עובדות חזקות וקיימות, שהיה לו בעיה פיזיולוגית כתוצאה מהקביעה בשפתיים, אבל שמגיעים לארץ ישראל, תורת ארץ ישראל שופעת ממנו, והוא מדבר את זה בשפע גדול. ולכן אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, רואים משה באר את התורה הזאת, שינון והעמקה של התורה. הנה מצאנו בפרשתנו, פרשת עקב, מצווה שלא צווינו עליה במדבר. אחת מהמצוות שכתובה אך ורק בספר דברים, היא קשורה מאוד להעמקת התורה בבואנו לארץ ישראל, והרי זו ברכת המזון, הברכה מבין השתיים שהן ברכות מן התורה, ברכת התורה וברכת המזון. והתורה כותבת לנו בפרשתנו כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על מוצא פי השם יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. זה בא לומר לנו, הגענו לארץ ישראל והלחם הוא לא מן השמיים. שהלחם היה מן השמיים ואכלו באמת לחם אבירי מן השמיים, אז ברור שהלחם הוא מן השמיים, ברור שהלחם הוא מן השם. אבל כשבאים לארץ ישראל יש פה דבר מורכב ועמוק. זה חלק מכל המושג משנה תורה והעמקה, דבר מורכב ועמוק. באים ומצווים על זריעה וממילא עשיית לחם שבא על ידי האדם. עיקר הלחם בא על ידי עשיית האדם אחרי שיש את החיטה או את המינים האחרים, מיני הדגן האחרים. האדם עושה את הלחם, ופה הוא צריך לדעת כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. דהיינו, להסתכל על הלחם כמוצא פי השם. הסתכלות שכל מה שאנחנו עושים במעשה ידינו זה הכל בא ממוצא פי השם. וממילא ברכת המזון היא ברכה שמקשרת בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. כשאני אומר ברכה מקשרת, זה הרבה יותר ממושג שנקרא הכרת תודה, אלא זה קישור של שותפות, של מורכבות שמיים וארץ, וזה עניינה של ארץ ישראל. וכמובן זה מצטרף לפרשה שנייה של קריאת שמע, שגם פרשה ראשונה שקראנו בשבוע שעבר בפרשת ויתחנן, גם פרשה שנייה והיה עם שמוע שנקרא השבת בעזרת השם, פרשות של קבלת עול מצוות וקבלת עול מלכות שמיים, עול מצוות שקודמת לקבלת עול מלכות שמיים, שקודמת לקבלת עול מצוות, שוב בספר דברים, שוב המיוחד של עבודת השם בארץ ישראל, שצריך להעמיק בנקודה הזאת. עכשיו בואו ניכנס לדברים הללו דרך ואספת דגניך. גמרא מאוד מפורסמת בברכות בדף למדהי, שהגמרא באה ואומרת, הרי כל פרשת והיה עם שמוע עוסקת בשכר חלף שמיעה לקדוש ברוך הוא. מטר עשב לי והמתך, והתורה הייתה צריכה לכתוב בפרשה והיה עם שמוע תשמעו ונתתי לבנך, ככה צריך עוד כתוב, כמו ונתתי עשב ונתתי מטר עצכם יורה ומלכוש, ככה היה צריך עוד גם כתוב ונתתי לבנך. והתורה כותבת בשינוי לשון, היא לא כותבת את זה בתור שכה, היא כותבת את הפועל ואספת דגניך. ועל זה שואלת הגמרא שתי מילים על מילה שלכאורה לא כתובה כסדר, נגדיר את זה כך. המילה ואספת כאמור לא כתובה כסדר, היה צריך להיות כתוב שזה שכר ונתתי דגניך. למה כתוב ואספת דגניך? ועל זה תמיד הגמרא מבררת, כשיש מילה בתורה שלא כתובה כסדר, הגמרא באה ואומרת מה תלמוד לומר. התורה בשינוי מהסדר באה ללמד אותנו משהו. מה תלמוד לומר? מה תלמוד לומר? אומר רבי ישמעאל, אנהג בהם מנהג דרך ארץ. פה בפרשת והיה עם שמוע, פה בפרשת קבלת עול מצוות והשכר עליהם, התורה כותבת שהדגן הוא לא יבוא באופן טבעי כשכר, אלא הוא לבוא על ידי האיסוף והפעילות שלך. וזה חלק מהמושג דרך ארץ. יש במקורות שלוש משמעויות לדרך ארץ. שלוש משמעויות. אחת מהן זה כאן, אני רוצה להדגיש, כי זה דגש בפתיח של הסוגיה הזו. הנהג בהמינת דרך ארץ מלאכה. אנחנו לא עוסקים פה בשאלת הפרנסה, אנחנו עוסקים פה בשאלת המלאכה, וזה הבדל מאוד משמעותי. דרך ארץ, פירושו של דבר, התנהג בארציות, שתכף נסביר, ננסה להסביר למה קוראים לזה דרך ארץ, למה לא ארציות, מה הפירוש דרך ארץ. אז דרך ארץ זאת מלאכה. מצאנו במדרש רבה מאמר ידוע לכולכם, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה מידות, דרך ארץ קדמה לתורה. מצאנו בהגדה של פסח פרישות דרך ארץ. חיי האישות גם הם נקראים דרך ארץ. פרישות מחיי האישות נקראת בהגדה של פסח פרישות דרך ארץ. אם כן, מצאנו במקורות שלוש משמעויות לביטוי דרך ארץ: מלאכה, מידות וחיי אישות. ועכשיו ננסה להבין למה זה נקרא דרך ארץ, לא ארציות אלא דרך ארץ. וזה עניינה של תורת ארץ ישראל, זה עניינו של ספר דברים, זה עניין של העמקת התורה, העמקת התורה. ההנהגה האלוקית משמיים עוברת בארץ ישראל דרך הארציות. עוד פעם, זה לא שני דברים, דברים בשמיים, דברים אלוקיים, דברים רוחניים ודברים מעשיים, דברים רוחניים ודברים ארציים. לא, זה חיבור, זה מורכבות, שדברים רוחניים עוברים ומתגלים ומתבטאים ויוצאים אל הפועל
דרך הארציות, דרך המעשיות. לכן כל הדברים הללו נקראים דרך ארץ. מידות האדם, מידות הנפש, ודאי לאדם יש נשמה רוחנית, נשמה רוחנית שאיך היא פועלת באדם, איך היא יוצאת אל הפועל באדם, במידות הנפש. מידות הנפש מתגלמות במעשי, אבל החיבור של הנשמה הרוחנית, של הצל אלוקים שיש באדם, הולך ומתגלה דרך מידותיו. מידותיו. ולכן המידות נקראות דרך ארץ. מלאכה, אלה הם הכוחות המעשיים של האדם. ולכן הדגשתי, לא עוסקים פה בשנת הפרנסה. תדמו, תשבו בעיניכם, יש פרנסה. יש פרנסה. לא יצייר שיש פרנסה. אדם קיבל ירושה גדולה. לא צריך לעמול לפרנסתו. אומר רבי ישמעאל, אבל הוא חייב לעשות מלאכה. הוא חייב לעשות מלאכה, כי זה מה שנאמר בלימוד, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. הכוחות הרוחניים של האדם יצאו אל הפועל אם הוא יעשה מלאכה. זה עניינה של ארץ ישראל. יש פה שמיים שמופיעים בארציות. זו העמקת התורה. התורה לא נשארת ברובד הרוחני ואנחנו חיים במדבר בנס, אלא התורה יוצאת אל הפועל בעולם מעשי, ארצי. זה עניינה של ארץ ישראל. זו עמקת הדורה בספר דברים. לכן הפרשה הזאת של והיה אם שמוע תשמעו, ובמיוחד ואספת דגניך, וידועים דברי החתם סופר במסכת סוכה, שהחתם סופר אומר שכל מלאכה בארץ ישראל, כל מלאכה בארץ ישראל היא מצווה. אבל אני חוזר רגע לסוגה בברכות, רק נוסיף, זו נקודה מאוד חשובה שאולי אני אחזור אליה באיזו נקודה מסוימת בהמשך אם נספיק. דרך ארץ חיי אישות. חיי אישות בתורה, בתורתנו הקדושה, זה לא חיים ארציים, זה משהו רוחני שעובר דרך הארציות. זה חיי אישות. כל הביטוי המודרני שמדבר על מפגש בין שני מינים, בין שני מינים, ואני עכשיו לא רוצה לומר את המילה, בלשון נקייה זה נקרא חיי אישות. וחיי אישות נקראים דרך ארץ, שיש פה משהו שמימי, אלוקי, רוחני, שעובר דרך הארציות. עובר דרך הארציות. אז זה השלוש משמעויות של דרך ארץ. ואני עכשיו חוזר לסוגיה בברכות, שמה אנחנו מתמקדים כרגע, של דרך ארץ מעניין של מלאכה. מצדד רבי ישמעאל ואומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, שנאמר ואספת דגניך, מילה שלא כסדר ואספת, בא ללמד אותנו הנהג בהם מנהג דרך ארץ. צריך לעסוק במלאכה. צריך גם דברים מעשיים. האדם יש לו כוחות רוחניים, יש לו כוחות עיוניים לעיין הרבה, אבל הוא צריך גם להוציא את עצמו אל הפועל בכוחות מעשיים. הנהג בהם מנהג דרך ארץ. ואז באים הדברים בעקבות רבי ישמעאל, של רבי שמעון בר יוחאי,
דברים ידועים ופרסמים, ונחזור רק על המילים כלשונה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, דש בשעת דישה, תורה מתה עליה. העולם רגיל להסביר שזו שאלה של סדר זמנים. כביכול רבי שמעון בר יוחאי ששואל תורה מה תהיה עליה, הוא שואל מתי האדם יהיה לו פניות ללמוד תורה, אם הוא יהיה צריך בכל עונות עבודת החקלאות של זריעה, חרישה, קצירה ודישה לעמוד בהם, אז הוא לא תנאי ללמוד תורה. אבל אם נדייק בלשונו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר בלשון הזאת אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה וכולי, מתי יהיה לו פנאי ללמוד, מתי יהיה לו זמן ללמוד. הוא לא שאל, הוא שאל תורה מה תהיה עליה. המשום בר יוחאי אומר את הרוח, את התורה, איך אדם מישראל מוציא אל הפועל. הוא מוציא אל הפועל את זה בעיונו, בלימודו, בעמלו בתורה. הוא לא מוציא אל הפועל את זה בדברים מעשיים. זה חילוק מהותי בין רבי שמעי לבין רבי שמעון בר יוחאי. אם אדם היה מוציא גם את התורה אל הפועל בחרישה, בזריעה, הוא לא היה שואל תורה מה תהיה עליה. רבי שמעון בר יוחאי מעלה פה ניגודיות. ניגודיות. עכשיו אדם חורש בשעת חרישה וכולי, מה התורה תהיה עליה? ניתנה תורה לישראל. שניתנה תורה לישראל כי יש להם כוחות אליים רוחניים שלא כמו הגויים. הם יכולים להוציא את הצלם אלוקים אל הפועל של האדם, מגרעין האדם הראשון דרך עם ישראל, להוציא אותו אל הפועל על ידי לימוד תורה בלבד. ולא על ידי דברים אחרים. זו השאלה שמעלה רבי שמעון בר יוחאי. אז מי יעסוק במלאכה? הרי ודאי שהאדם הכללי, האנושות, ובוודאי שאי אפשר לנהל ארץ ואי אפשר לנהל מדינה על פי תורה בלי שיעסקו במלאכה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, על זה אמר הנביא, ועמדו זרים וראו צונחם. רבי שמעון בר יוחאי בא ואומר, גם בארץ ישראל יהיו עובדים זרים. הראשון שהצביע לכיוון עובדים זרים בחקלאות זה הרבי שמעון בר יוחאי, על פי הפסוק בנביא. אבל לא בגלל שכל היהודים רוצים להיות מנהלים, אלא בגלל תורה מתה עליה. תורה מתה עליה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ועמדו זרים ראו בצנחם. חוזרת הגמרא לברר על רבי שמעון בר יוחאי, אז למה כתוב ואספת דגניך? פה זה תורה מפורשת שאומרת ליהודי השומר את המצוות, והיה אם שמע תשנו, השומר את המצוות ואספת דגניך. פה התורה לא כותבת עובדים זרים, פה התורה מצווה את האדם מישראל לעסוק במלאכה, כמו שלמד מפה רבי שמעון בר יוחאי שזה עניין להוציא את התורה אל הפועל. אבל בניגוד רבי שמעי, סליחה, אבל בניגוד לרבי שמעי, רבי שמעון בר יוחאי סובר שהמעשיות לא מוציאה את התורה אל הפועל. ויש חלוקה בין ישראל אנשי הרוח לבין אנשים מאומות העולם שיהיו אנשי המעשה. ישנה חלוקה ברורה לשיטת רבי שמעון בר יוחאי. אז מה הוא עושה עם הפסוק ואספת דגניך? אומר רבי שמעון בר יוחאי דבר פלא עצום, והתוספות כבר במקום מאיר על הדבר, שמה שכתוב בפרשת והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, זה בשעה שאין עושים רצונו של מקום. אין עושים רצונו של מקום. רצונו של מקום, האידיאל, רצונו של מקום, ולא בחינם הלשון פה מקום, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, מקומו של עולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כדי להוציא
את הדברים האחרוניים, כדי להופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם, הגויים צריכים לעסוק במלאכה, והיהודים צריכים ללמוד תורה, לעסוק אך ורק בענייני הרוח. כאשר עושים את רצונו של מקום במובן האידיאלי. בפרשת והיה אם שמע תשמעו, זה לא עושים רצונו של מקום, זה והיה אם שמע תשמעו עם מצוותיי. את ההערה הזאת כאמור כבר מאיר התוספות במקום, והתוספות אומר שיש מדרגות בעשיית רצונו של מקום. דהיינו, כלפי המדרגה הגבוהה ביותר האידיאלית של עשיית רצונו של מקום במובן האידיאלי, כל עוד שלא הגעת אל המדרגה הזאת, אתה עוד לא עושה רצונו של מקום. זה מדרגות. מדרגות לרצונו של מקום. רצונו של מקום זה אידיאל עצום, גדול. ובאידיאל הזה היהודים יעסקו ברוחניות והגויים יעסקו במעשיות. שנגיע כי להשם המלוכה ומושל בגויים. שנגיע לך. כמו שהרב צודה צד מביר אל מנשה מאליה על יצחק שהוא רצה לברך את עשיו בברכה המעשית הגשמית, ויתן לך אלוקים איתה לשמה משמני הארץ, שאנחנו רואים אותה במוצאי שבת. מה חשב יצחק? שתכנן ברכה זו לעשיו. מביר אל מנשה מאליה ואומר, חשב יצחק את האידיאל, את האידיאל הזה של רבי שמעון בר יוחאי, שיעקב איש תם יושב אוהלים ילמד תורה, ועשיו יהיה הזבולון שלו, עשיו יהיה איש המעשה, איש המעשה. יצחק מכוון לאידיאל הגדול. והיא חיזקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, הוא מדלג על הריאליה, על המציאות הממשית, בעצם הזקנה של החוכמה שלו. וחכם עדיף מנביא, הוא רואה רחוק רחוק ומציב לנו אידיאל גדול. שיכול להיות שזה אידיאל מסוים גם לרבי ישמעאל, אבל זה אידיאל שלא צריך לשאוף עליו. או נגדיר את זה ככה, לרבי ישמעאל יותר מדויק נגדיר, לרבי ישמעאל אתה מוציא אל הפועל את הדברים הרוחניים גם דרך מעשיות, ואילו לרבי שמעון בר יוחאי לא. אז לרבי שמעון בר יוחאי זה אי עשיית רצונו של מקום במובן השלם של המילה, אם אתה צריך לאסור באספת דגניך. ויוצא שקבלת עול מצוות של והיה עם שמוע שנקרא השבת, זה עדיין עוד לא עשיית רצונו של מקום בשלמות. ככה יוצא. הגמרא ממשיכה שם ואומרת את דברי אביי. אביי אומר משפט מאוד ידוע, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. מה זה נוגע להצדיק את רבי ישמעאל? הרי אביי מופיע בשביל זה להגיד לך רבי ישמעאל צודק. הראיה שהוא צודק, הרבה עשו כמותו והצליחו, ועלתה בידם, עלתה בידם התורה בלימודה ובהופעתה במעשיות. והרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם גם התורה. סטטיסטיקה מלמדת אותנו מי צודק בעולם אידיאלי. האנשים עוד לא הגיעו לרמה. מה רוצה אביי להגיד לנו? אלא כיוון שהמחלוקת הזאת בין רבי שמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שאני מסביר זה צמצות של דברי הרב בעניין שם בברכות למדי. אז כיוון שהמחלוקת הזו היא בהסבר הפסוק והספת דגניך, ובמיוחד לשונו של רבי שמעאל, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. התורה כותבת מילה שלא כסדר. מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו הנהג בהם מנהג דרך ארץ. זו מחלוקת באישיות הישראלית, איך היא מוציאה את התורה אל הפועל. זו מחלוקת הלכתית, זו מחלוקת בעולם האישיות מבית ישראל, כיצד היא מוציאה את התורה אל הפועל. וממילא אפשר להבין, בוא נסתכל על אישי ישראל, על אנשיהם של ישראל, כמי עשו וכמי עלתה בידם, אומר אביי. לא מחלוקת הלכה במובן התיאורטי, זו מחלוקת בנפש, למה היא מותאמת להוציא את התורה אל הפועל. ממילא מסתכלים, אומר אביי. אחר כך יש את דברי רבא. רבא מתבטא בלשון כזאת, אני קודם כל אגיד את המשפט בארמית. אמר רבא לרבונו, לתלמידים היושבים אצלו בבית המדרש, במתו מנייכו, בבקשה מכם, לא תיתון כמי, אל תבואו לפניי, לא ביום ניסן ולא ביום דתשרי. כנראה שאז בין הזמנים היה רק בתשרי ובניסן, לא היה בין הזמנים בחודש מנחם אב. ולמה? לא תיתו כמי לא ביום ניסן ולא ביום תשרי. ממשיך רבא להגיד בלשונו, כאיכה דלא תתרדו כולה שתה, כדי שלא תהיו טרודים כל השנה. מה רבא? והוא אומר כך, יש עונות חקלאיות. בכלל אנחנו מסתכלים לאורך פרשות ספר דברים, ואתה רואה שהעבודה בארץ ישראל, העבודה החקלאית המקשרת שמיים וארץ, הן בצד של הגשמים, הן בצד האדמה שנתנה לנו במקרא ביקורים שנקרא בתורה בשבת קודש, ארץ ישראל מחברת שמיים וארץ, היא מחברת ודאי דרך העבודה החקלאית. צריך להבין שעבודת החקלאות היא עבודה שמקשרת את הקדוש ברוך הוא ואת פועל ידיו של האדם. זו עבודה עצומה. ושוב אני מדגיש, עיקר הדבר זה המלאכה. הפרנסה זה דבר שממילא צריך להגיע. אדם צריך לעסוק במלאכה. אולי נזכיר פה את המושג מלאכה, יש בה מלשון מלאך. מלאך זה מבחינת שליח. מה השליחות שלו בעולם? אין ולו פעם אחת בתורה שהתורה מצווה על שבת לא תעשה כל מלאכה, והתורה לא מצמידה לך שיש יתמים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אין פעם אחת בתורה שהתורה מדברת על שבת בלי לדבר על שש שתמי המעשה שתעבוד ותעשה מלאכה. מלמתת מלאכות של עשיית המשכן ביום חול לומדים מה התורה התכוונה, תל מלאכות לא תעשה אותו. וממילא המלאכות שעושה האדם בימי המעשה הן מלאכות של בניית המשכן, הן מלאכות של השראת השכינה, הן מלאכות שמקשרות שמיים וארץ. זה ספר דברים, זו העמקת התורה. לכן פה התורה כותבת את העניין הזה של ואספת דגניך. אומר רבא, אם לא נעמול בעונות החקלאיות לא יהיה לנו איך להציא את המעשיות אל הפועל. זו המעשיות, זו המלאכה, זו השליחות. אתם תהיו תרודים. שוב, לא מדובר בנושא הפרנסה. אתם תהיו תרודים איך להוציא את התורה אל הפועל. לפעמים יש מצב שאדם עוסק אך ורק ורק בלימוד, וכוחותיו מתכנסים, אני לא רוצה לומר אולי יותר גרוע מזה, ובשעת כינוס הכוחות יש שמים שמכנסים את הכוחות. בהחלט עת כנוס יש שמים שמכנסים את הכוחות, אבל הכוחות האלה צריכים לצאת אל הפועל. הוא נוצר כאדם, הכוחות האלה צריכים לצאת אל הפועל. וזה בדיוק דברי רבי ישמעאל, זה בדיוק הביטוי והשפתה דגניך, זהו הביטוי. אז לכן אומר רבא, אז הגמרא אומרת בהמשך, לא כדורות ראשונים דורות אחרונים. דורות ראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם ערי, זו וזו נתקלמה בידם. דורות אחרונים עשו מלאכתם קבע ותורתם ערי ולא נתקלמה בידם, לא התורה ולא המלאכה. המושג קבע וערי הוא מושג לא של שאלה כמותית של הזמן בו האדם עוסק במלאכה לעומת האדם העוסק בתורה. זה לא שאלה של כמות הזמן בכלל. זה מושג של תודעה, מה הדבר שמקבע את העריות. כמו שיש תפל ועיקר, התפל הוא חלק מן העיקר, הוא נטפל ומצטרף לעיקר. התורה, העולם הרוחני, התורה היא הקביעות המחשבתית של האדם מישראל. מעשים הם דברים חולפים. הם דברים חולפים. המחשבה, האמונה, התורה, זו אמת, ואמת קיים לעולם. דבר נצחי, מאז אבותינו, התחדד הדבר אצל כולנו מאז מעמד הר סיני. התורה במובן של רצון השם, המגמה של העולם, היא קבועה כל הזמן בפנימיות מחשבתנו. מתוכה אנחנו עושים את המעשים. המעשה הוא הרי והתורה היא קבע. לכן גם שאנחנו הולכים לרבי ישמעאל, אני רוצה לבוא ולומר, זה לא שני דברים, מה שלפעמים נקרא אצלנו תורה ועבודה. לא, לזכור את המושג הזה, קודם כל במקום המילה עבודה להחליף את זה למלאכה. מלאכה זו שליחות, שליחות בשם מה? בשם התורה. הרי וקבע, זה בעצם דבר אחד, כמו שאמרתי מההתחלה, איך התורה יוצאת אל הפועל. זה הגדר של תורה, והנת בהם מנהל דרך ארץ. באמת דורות אחרונים, עוד כבר בתקופת התלמוד, הפכו את הקבע ואת הערה. ואני רוצה לומר שמה שכתוב בתלמוד, דורות אחרונים הפכו את הקבע ואת הערה, זה תלמוד בבלי. כי בגלות, במחשקים מושיבן לקמתי העולם, זה תלמודה של בבל שנקראת חושך. בגלות, התורה היא גם בגלות. בפירוש של דבר, התורה לא יכולה להפוך להיות תורת חיים שמופיעים בחיים הארציים. הגלות כל כולה היא להחזיק עמדה בתורה, אבל לא התורה יוצאת אל הפועל. ולכן דורות אחרונים היו חייבים בגלות, בכוח הגלות, בכוח אי השראת השכינה, בצורה שמגיעה עד מעשי ידיהם. כי פה אנחנו עוסקים בשאלה לשרוד ולשמר את היהדות מפני כל מי שרוצה לחלות אותה ואותם, את היהודים. כשאתה עוסק בהישרדות בתורה הגלותית, אתה באמת, מה שנקרא, מפריד בין שני הדברים הללו, ענייני הרוח שצריכים לצאת אל הפועל, כמו שאני מזכיר כל הזמן, זה שייך רק לתורת ארץ ישראל, זה לא שייך לתורה בגלות, וממילא בגלות הפכנו להיות מלאכתן קבע בתורתן הרב. אבל ששווים לארץ ישראל, שווים לחיות את ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, הועיל משה באר את התורה הזאת. התורה יוצאת מן הארץ כבאר של מים, כמעיין המתגבר. אז אפשר לעזור ולעשות את תורתן קבע ומלאכתן הרע. רצוני להגיד כאשר אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופה שבו אפשר להגדיר אותה של חברה ישראלית קרועה ושסועה במלחמת תרבות, ובצורה יותר מדויקת במלחמת זהות. מלחמת זהות. פעמים בגלות, בגלות הזהות היהודית שיש לאדם בגלות זה לשרוד כיהודי. עד היום, דרך אגב, עד היום אלה שלא ניכרים בכלל בארץ ישראל בזהותם היהודית, בסיבוב הארוך שהם עושים בחוץ על הארץ, פתאום שם הם מגיעים לבית כנסת, מה שאולי הם לא דרכו פה בארץ. פתאום שם הם מגיעים לאיזה קהילה יהודית, הם מגיעים לבית חב"ד. ולמה? כי מדינת ישראל בעצם החיים שלה מהווה זהות יהודית לכולם, אבל שיוצאים לגלות, שיוצאים לחוץ על הארץ, אדם רוצה לשמר את הזהות היהודית שלו. ודאי שהם עושים מלאכתן קבע ותורתן הרי, הרי שבהרי. אבל זה בדיוק ההגדרה, שהם זקוקים והם נחוצים לשמר את הזהות היהודית שלו. אז הם הלכו לסעודת שבת, הם הלכו לבית כנסת, יסעו לבית כנסת בשבת. וכאן ברוך השם אנחנו חיים זה כבר עשרות שנים, אולי מאות מעליית הבית יוסף, אבל עשרות שנים בהתחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל, בהתחדשות גדולה, בסגסוג עצום, בהתפתחות ענקית. שצריך להבין שהזהות היהודית הייתה עד תקופה מסוימת חזקה כזהות לאומית. מה פירוש הדבר? עד מלחמת יום הכיפורים, אולי קצת אחר כך גם, המדינה כמדינה הייתה בשאלה קיומית להיות או לחדול. וממילא כל הלוחמים כולם, כל יושבי ארץ ישראל, כל הנמצאים עליה, הרגישו שנלחמים למען קיומה של מדינת ישראל. מלחמה על קיומה של מדינת ישראל, זה נתן להם את הזהות היהודית בתור זהות לאומית. תהיה מדינה או לא תהיה מדינה. אבל זה כבר עשרות שנים. אתם כולכם נולדתם אחרי זה. אין מלחמות שמדינת ישראל עומדת בסימן שאלה להיות או לחדור. זו התקדמות עצומה. התקדמות עצומה בגאולתנו. אין מלחמה. עכשיו, עוסקים באופן טבעי בחיפוש זהות. אפשר גם להגדיר את זה כאשר עוסקים בחיפוש זהות, אז יש אובדן זהות. אובדן זהות. כי אין כבר מדינה להיות או לחדול. הזהות הלאומית היא איננה נותנת לכולם, וכבר לא נותנת, את הזהות של היהודות. את הזהות היהודית. אז יש אובדן זהות. יש אובדן זהות. ושמתחילים לאט לאט להבין, להבין, וכולם מבינים את זה, שבעצם, אז מהי הזהות היהודית האמיתית? לא הזהות הלאומית, הזהות של יהדות, של תורה. לא כולם מוכנים לזה, לא מוכנים נפשית, עוד לא התכוננו לזה, עוד לא התכוננו לזה. אבל בהבנה, לא בתת מודע, בהבנה המעשית, שכבר הזהות הלאומית לא נותנת את הזהות היהודית, אז מה כן נותן את הזהות היהודית? היהדות, התורה, הדת. אז מה עובר בראש? עובר בראש שעכשיו יכפו אותנו להיות דתיים. הרי אתם יודעים, עוד מעט יצאו לרחובות, ואתם יודעים את זה, יהיה מדרכה מצד ימין של גברים ומדרכה מצד שמאל של נשים, לא? כך יהיה, עוד מעט. מה מדמיינים? שהמשטרה תאכוף מי שמחלל שבת, על חילול שבת, לא על דוח שהוא נוסע בכביש במהירות מופרזת, אז זה שהוא נוסע בשבת, זה עוד מעט יהיה. למה מדמיינים כך? למה חושבים שהולכים לכפות פה את הדת? הרי באמת נראה לכם שהולכים לכפות את הדת? הרי באמת אפשר לחשוב לרגע אחד שהכנסת תחוקק חוקים כאלה של הפרדה מגדרית במדרכות ודוחות משטרה? גם בן גביר לא יחוקק כזה חוק שיתנו דוח למי שמחלל שבת. למה הדמיון כל כך? יש אובדן זהות. כשיש אובדן זהות, מדמיינים מה יהיה פה. הדת הולכת פה וקמה לתחייה. בשביל לחפש את הזהות, בשעת אובדן זהות, אין לי אלא הזהות של המקורות. אין לי אלא רק את הזהות של היהדות. הרי ברור שאף אחד לא יכפה. זה ברור. זה הצומת שבה אנחנו נמצאים. זה עצור. וצריך להבין. ונקודה שצריך ללמוד אותה. אנחנו לא עוסקים בכלל בעניינים הפוליטיים, אבל עוסקים כן, שמה שנקרא בית המשפט העליון יצר, הוא יצר, היועצים המשפטיים בכנסת יצרו חוק. בית המשפט לא יוצא חוקים, זה בית המחוקקים, אבל בית המחוקקים יצר חוק בגלל התפיסה המשפטית שעומד מעל כל החוקים, או חייב לעמוד בבסיס ומעל כל החוקים, וזה נקרא כבוד האדם וחירותו. כבוד האדם וחירותו זה בא לומר אין זהות. כבוד האדם וחירותו זה בא לומר אתה לא מחויב לשום זהות. אתה בן חורין מה שאתה רוצה. אין זהות. אין זהות. אתה נולדת אדם, מן הסתם עד היום, עד היום ב-99.99% לאבא ואמא לא נולדת לזהות של אבא ואמא. לא. אתם חושבים שזה סתם צירוף הדברים הללו של כבוד האדם וחירותו ולמלא הורה אחד, הורה שתיים? אין אבא ואמא. אין אבא ואמא. נכון? במד"א בזמנו מילאו הורה אחד, הורה שתיים. אבל כל אחד ואחת מכם שולחים לבית רפואה, מה שנקרא בית חולים, מה שואלים אותו? מה שם האב, נכון? ומה שם האם? ואיזה ארץ מוצא? ולמה שואלים אותו את זה? לא שאלו הורה אחד, הורה שתיים. למה שואלים מה, ש... מה, מה האבא ומה האמא ומאיזה ארץ מוצא? כי יש מחלות גנטיות, נכון? למחלות יש אבא ואמא, אבל לבריאות החיים אין אבא ואמא, רק למחלות. כל אחד שהולך לפסיכולוג, ישר הפסיכולוג מציף לו, תשמע, כל מה שיש בך כזה או אחר, קצת בעיה כזו או אחרת, זה הכל מאבא ואמא. ככה השיטה הפסיכולוגית, בעיות החיים יש להם אבא ואמא, אבל החיים אין אבא ואמא. לחירות, ומה אנחנו צריכים לבחור? אין לנו אבא ואמא. אבא ואמא זה זהות, אבא ואמא זה שורשים, זה שורשים. אם אתם חושבים לרגע אחד שהנושא הזה לא לכתוב אבא ואמא, ואין אבא של שבת ואין אמא של שבת, זה בגלל ההתחשבות בעלת הרחמים הגדולים על ילדים שאין להם אבא ואמא, זה לא נובע מזה בכלל. זה נובע מזה שאין זהות, ועושים אידיאולוגיה מאובדן זהות. לא קוראים לזה אובדן זהות, אין זהות, לא מחויבים לשום דבר, אין לנו שורשים. אנחנו צומחים יש מאין. זה כפירה של עולם קדמון. עולם נברא, יש בורא, יש שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו. כאן אני חוזר דרך ארץ חיי האישות, השמיים משתקפים דרך הארציות, שלושה שותפים הם באדם, יש זהות לאדם שנולד, יש לו זהות, זהות רוחנית, זהות שורשית, משפחתית, זכר או נקבה, יש לו זהות, יש לו זהות. לכן הדברים מתחברים היום, ואובדן הזהות הלאומית כזהות יהודית, ומתחת לפני השטח ודאי כולם חיים את זה שרק הזהות היהודית של התורה היא הזהות. זה מתחבר עם הזהות השורשית, זה מתחבר עם הזהות המשפחתית, שכולם בסוף הזדהו איתה, הזדהו בידינו הדבר להבין את זה, לא לזרז את התהליכים ולא לצאת במתקפות נגד אנשים ונגד אישים, אלא נגד התופעות, התופעות שרוצות לאבד את הזהות. ואנחנו צריכים לדבר בשם הזהות, אבל בעיקר הדבר אנחנו צריכים לחזור לתורה גואלת של ארץ ישראל, שתורתן קבע ומלאכתן עליי. כל עוד שאנחנו שלומי אמוני ישראל לא חיים את האידיאל הזה שתורתו קבע ומלאכתו עליי, ואני שוב חוזר ומדגיש, זה לא שאלה של כמות שעות התורה וכמות העשייה במלאכה, זה שאלה איזה חיים אני חיים. איזה חיים עליך? הרבה פעמים המבחן של זה ברכת המזון בכוונה. ברכת המזון של להבין שהקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחם. שבעצם אנחנו חיים ממאמר הקדוש ברוך הוא, ובשם השליחות הזאת ובזהות הזאת אנחנו חיים. זו ברכת המזון שמקשרת אותנו. ברכת המזון יש לה דין מיוחד, שבעיקרון הדין הזה לא מחולק בעיקרון בין גברים לבין נשים, למעשה כן. דבר פל, שלושה שאכלו כאחד חייבים בזימן. היא מקשרת בין הבריות בקשר האלוקי של הדבר. זו ברכת המזון. ולכן במטבע לשון של ברכה, מה הקשר בין ברכת המזון לבין תורה, ברית וארץ? שלושה נושאים שבמטבע לשון של, של ברכה חז"ל אמרו לנו להזכיר אותה בברכת המזון. כי אנחנו באוכל שאנחנו אוכלים, אנחנו חיים את התורתו קבע ומלאכתו עליו. בקשר שמיים וארץ ברכת המזון. ולכן על, על הברית של הזהות היהודית, על הארץ שפה הרוחניות מופיעה בארציות, והכל מתוך תורה. לכן בברכת המזון יש את ברכת ירושלים. ירושלים היא בדיוק הקודש שיוצא מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים אל כל ארץ ישראל, אל כל עם ישראל. ירושלים היא החיבור בין הקודש של הרוח אל העולם המעשה, ושם יוצאת תורה והוראה מעשית לישראל. כמו שתמיד למדנו, מושב בית עדין הוא בתוך ירושלים, בלשכת הגזית, בנוי על חלק של קודש וחלק של חול, כדי להופיע את הקודש בתוך החול. בירושלים היא עיר של מלכות. מלכות זה עניינים מעשיים, כי באמת ירושלים מחברת שמיים וארץ, כי עיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, זה הכל מחובר. לכן בברכת המזון שמקשרת שמיים וארץ, שבגלל זה שוב אני חוזר להתחלה, היא נמצאת בספר דברים, העמקת התורה, הופעת הרוח במעשיות, כל זה נקרא העמקת התורה. פה התורה מצווה אותנו על ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. עם ישראל, למרות שבשבעת זה שיעור של למעלה משיעור ביצה, עם ישראל לפני משורת הדין קיבל עליו לברך ברכת המזון עד כזית ועד כביצה, כשונה של הגמרא בברכות. כתוב שם בגמרא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. עשו נשיאות פנים, ללכת הדיין לישא פנים לנידון, לבעלי הדין, עשו. ואצל הקדוש ברוך הוא כתוב, יישא השם פניו אליך ויחונק. איך יש נשיאות חן, נשיאות פנים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? איך הקדוש ברוך הוא הולך עם ישראל לפנים משורת הדין? לפנים משורת הדין? עונה הגמרא, אני אמרתי לברך אחרי שיעור שביעה. כך הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא אומר, לברך רק אחרי שיעור שביעה, והם קיבלו על עצמם לברך פחות משיעור שביעה. הם נשאו פנים אליי, איך לא אשא פנים אליהם? הלכו איתי לפני משורת הדין. זאת אומרת, בעומק הדבר, עשיית דין עם אלה שהולכים לפנים משורת הדין, אז גם הדין שלהם זה לפנים משורת הדין. אומרת הגמרא והמציאה, לא חרבה ירושלים אלא על ש... הלכו בה על פי דין תורה ולא לפנים משורת הדין. ירושלים מחברת את האדם לעולם של האצילות שלו לפנים משורת הדין. לא לקיים את התורה רק כדי לצאת ידי חובת הדין, אלא שאדם עושה לפנים משורת הדין הוא אישיות של תורה. עוד בטרם מה שנקרא הוא הולך לבצע את המעשה, הוא חי את הלפנים משורת הדין. זו בניינה של ירושלים בתוכנו. ירושלים חרבה בגלל שהלכו על פי דין ולא לפנים משורת הדין. נשיאות הפנים של הקדוש ברוך הוא אלינו, נשיאות הפנים נובעת מזה שאנחנו דבוקים ברצונו של הקדוש ברוך הוא עוד לפנים משורת הדין, עוד לפנים משורת הדין אנחנו כל כך דבוקים. ואולי זה רצונו של מקום שאמר רבי שמעון בר יוחאי, רצונו של מקום במובן האידיאלי, רצון הרצונות שלפנים משורת הדין. זה בעצם הספר שבו אנחנו נמצאים, ולכן החומש הזה, הספר הזה מתחיל במילים אלה הדברים. וכל מקום שכתוב אלה ולא ואלה בא לחדש משהו שלא כראשונות, לפסול את הראשונות, לא משום פסול ראשון אחר. פירושו של דבר, ספר דברים באמת זה לחיות את התורה, זה נקרא תורת חיים, זה נקרא תורת חיים, שאנחנו במעשיות שלנו חיים את הרוח הגדולה. תורת חיים זה לא שהתורה מצווה אותנו על מעשיות, תורת חיים זה לחיות את המגמה, את הרוח בתוך המעשיות. ועל זה מתחילה פרשתנו, ובזה אני אסיים. והיה עקב תשמעוני, הפרטים, פרטי הפרטים, המצוות שאדם דש בעקביו. נעשה להקיבה בקרני, זה כבר שגרה שבשגרה. דש בעקיבה. איך מתחילה פרשתנו? והיה לשון שמחה. איך שמחים בדברים שכבר הם שגרה? הרי השגרה מחרסמת. השגרה לא יכולה לגרום שמחה. והתורה כותבת לנו, והיה לשון שמחה עקב תשמעון בדברים שאדם דש בעקיבה. בשגרה. כי באמת הרוח מתחדשת בכל מעשה, גם אם הוא מעשה שגרתי. הרוח מתחדשת. יהיו בעיניכם כחדשים. זה לחיות חיי תורה של תורת קבע ומלאכתו הרי. זה לחיות את תורת ארץ ישראל. זה נקרא תורת חיים. אם אתה חי את רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל מעשה קטן פרטי פרטי, שגרתי מאוד, בנאלי מאוד, אתה לא צריך עכשיו לחפש איזה, בדווקא איזה חוויה מרגשת ביותר כדי להתעלות. דברים הפשוטים של ברכת המזון, של ברכת מעין שלוש, של ברכות הנהנים. כל דבר צריך לחיות אותך. כל דבר זה רוח שמתגלה בחיי המעשה. זה והיה לשון שמחה. הימים הללו הם ימים מיוחדים, ימים של הפטרות הנחמה. הפטרות הנחמה זה תורת ארץ ישראל, זה בניין ירושלים ונחמת ציון, זה המשך בניין ירושלים. בניין ירושלים בקרבנו, זה בניין ירושלים בקרבנו. פירושו של דבר זה לחיות את הרוח, כמציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים יהיו ברוכים.